הגמרא בבבא בתרא, בפרק המוכר את הספינה, מה שנקרא האגדתא דרבא בר בר חנה. אז הגמרא הזאת, זה ידוע שהגמרא הזאת היא לא מתפרשת כפשוטה בכלל, כי הדברים כולם, כל הדברים שמבוארים כאן בגמרא, הם כולם דברים נסתרים, דברים שבפשט הפשוט אין להם שום מובן. אז בגמרא כתוב שהוא סייר בים וסייר במדבר. רבא בר בר חנה הביא דברים מהים ומהמדבר. דברים נפלאים, דברים שהם מחוץ לגמרי מחוץ לסדר העולם. אז בין יתר הדברים כתוב שהוא סייר במדבר, ואותו אחד, אותו מדריך שהדריך אותו, ההוא תיאה, כמו שכתוב בגמרא, אמר לו, בוא ואני אראה לך את הר סיני. תא ואחווי לך תורה דסיני. בוא ואני אראה לך את הר סיני. הפירוש, אני אראה לך, הר סיני היה במדבר. בוא ואני אראה לך את הר סיני, פירוש. הר סיני הוא מין מקום, הוא לא התכוון להראות לו את ההר, אלא הוא התכוון להראות לו את אותה מציאות שהיא נמצאת במדבר, שהיא העניין של הר סיני. תוכן העניין של הר סיני. אז הוא הביא אותו לשם, עזלי, הם הלכו יחד, חזאי, הם ראו, דהדרה לאקרבה, וקיימה כי חמרי חיברתי. הם ראו שאת הר סיני מקיפים אקרבים, הקרבים, והקרבים האלה היו גדולים כמו חמורים. והחמורים האלה היו לבנים. אז מדובר פה במיני יצורים כאלה שהם הקרבים, גדולים כחמורים, והם היו לבנים. וזה, אלו, היצורים האלה הם אלו שמקיפים את הר סיני. אין כאן, כמובן, הדברים הם לא כפשוטה, מה מתכוונים ללמד אותם? אז הדברים נתפרשו על ידי המערב. יש כאן עומק, יש כאן גילוי מיוחד, משהו נפלא מאוד. הקרבים תמיד נחשבים בכל מקום שמדובר בעניין הזה. כתוב שאם אדם מתפלל, עומד באמצע תפילתו, ונחש כרוך על עקבו, אז כתוב, לא יפסיק. אין סיבה שהוא יפסיק. נחש כרוך על עקבו, הדבר הזה לא מסכן אותו. אין כאן שום סכנה. ימשיך ויתפלל שלא יעשה שום דבר. אבל אם הקרב כרוך על עקבו, אז שיפסיק ויתפל בזה. כן. לסלק אותו. וצריך להפסיק את התפילה. זאת אומרת, כאן כתוב שהעקרב הוא קטלן, הרבה יותר גרוע, הרבה יותר חמור מהנחש. הנחש צריך סיבה להרוג, ואם אני לא מתגרה בו ולא עושה לו שום דבר, אז אם הוא כרוך על עקבי, כי הוא מצא כאן, כן, לנוחותו, להיות במקום הזה, הדבר הזה לא צריך להפריע. שלא יפסיק להתפלל. אבל הקרב כשנמצא עליי, אז העובדה הזאת מספיקה כדי שהוא יעקוץ אותי. ומדובר פה, יש מיני הקרבים שמסכנים חיים, כמו שידוע. כלומר, הקרב נחשב למתנגד הגדול ביותר לצורת אדם. הוא המתנגד הגדול לצורת אדם. אדם צריך להיזהר ממנו, כן, לא לבוא איתו בשום מגע. על חמור. כתוב בגמרא כשרבי עקיבא היה בתחילתו, שהוא היה עדיין, כן, קודם, כן, קודם שהיה בן 40, אז הוא היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. הוא היה נושך אותו, אבל הנשיכה שלו הייתה אמורה להיות נשיכת חמור. אז הגמרא שואלת, מה המיוחד שבנשיכת חמור? אומרת הגמרא, כשחמור נושך, זאת נשיכה שהיא מיוחדת, היא גרועה מאוד. כשחמור נושך, אז הוא שובר עצם. הנשיכה היא מאוד מאוד חזקה, והוא עושה את זה בכל הכוח, והוא שובר עצם. כל יתר הנושכים, נושכים בבשר, החמור נושך בעצם. כך מסביר המהר"ל. זאת אומרת, מדובר פה, הר סיני מוקף בשני מיני יצורים. שני מיני יצורים שהם מתנגדים לצורת אדם. הקרב הוא זה שפוגע בו במערכת הפנימית, עוקץ ומרעיל אותו, מסמם אותו, וחמור פוגע בעצמו של האדם, בצד החיצוני. דהיינו, שתי הפגיעות היותר חמורות. היותר חמור. מה שבאים ללמד אותנו זה שהר סיני, המקום הזה, הר סיני, זה מקום שעצם עניינו התנגדות לצורת אדם. המקום הזה כשלעצמו, הוא מתנגד לצורת אדם. זה מקום שאדם לא יכול להיכנס לשם בלי שהוא יסכן את חייו. זה עניינו של הר סיני. הר סיני זה מקום זה מקום שקוטל, מקום שהורג בני אדם. הכוונה, מה מתכוונים כאן ללמד אותנו? מה מתכוונים כאן להגיד לנו? במעמד הר סיני עצמו, אז כמו שידוע, הרי מפורסם, בורא העולם כפה עלינו את ההר כגיגית. הר סיני עצמו הפך להיות, יכול היה להיות, עלול היה להיות, שהר סיני עצמו יהיה הקבר אחים של כל כלל ישראל. כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהי קבורתם. זאת אומרת, הר סיני עצמו זה מקום שבעצם המקום הזה מתנגד לגמרי לצורת אדם. המקום הזה הוא, כן, נגד, הוא עומד נגד צורת אדם. מה שיש ממנו התורה ניתנה עליו, התורה ניתנה עליו, אבל מלמדים אותנו שהמקום הזה שעליו ניתנה התורה, אז המקום הזה כשלעצמו, הוא מצד עצמו, הוא מתנגד לצורת אדם, התנגדות עד כדי, כן, עד כדי שהוא, שם נמצא הריכוז של האויבים הגדולים של האדם, אלו שפוגעים באדם את הפגיעות החמורות ביותר. להוסיף עוד משהו, גם בזמן מתן תורה עצמו, מתן תורה עצמו שהיה שם באותו מקום, באותו מעמד, אז מתן תורה זה קרה כמה וכמה פעמים. על כל דיבור ודיבור כתוב בגמרא, פרחה נשמתה. והקדוש ברוך הוא הוריד טל שעתיד להחיות בו את המתים, והחזיר אותנו לחיים. אבל מתן תורה עצמו זה היה דבר על ידו או בסיבתו, אז אנחנו עברנו מהעולם. רגילים בדרך כלל, ככה רגילים ל... ככה זה דבר שגור. הילדים מגיעים ככה מהחדר. הבנות מגיעות ככה מבית הספר. מתן תורה זה הדבר הנפלא ביותר שקרה לנו. זה דבר שאין טוב ממנו. אין דבר נעים ממנו. אין. ולא ייתכן שיהיה משהו טוב יותר, נעים יותר, שיקרה לנו ממתן תורה. אנחנו מתכוננים למתן תורה כמו שמתכוננים למאורע משמח באופן מיוחד. זאת אמת. אבל אנחנו מתכוננים לזה כמו שמתכוננים לדבר שהוא מאוד, באופן מיוחד, נעים. זאת טעות. זאת טעות גרועה מאוד. זאת טעות גרועה מאוד. לא זאת קבלת התורה שאנחנו מדברים עליה. הגמרא אומרת, וכך קיימה לן להלכה. כתוב בגמרא, דברים, אבל אני מבקש לשים לב, להשתדל להבין היטב. להבין כהלכה, לא להבין שלא כהלכה. הגמרא אומרת, דברים שהם איסורי הנאה. אסור לעשות בהם שום שימוש. שום שימוש אסור לעשות באיסורי הנאה. איסורי הנאה אסור להשתמש בהם. שום, כל שימוש שהוא. אז נפסק בגמרא להלכה, שאיסורי הנאה, במקרה שזה כשר, מצוות מותר לקיים בהם. משום שמצוות לאו להנות ניתנו. המצוות לא מהוות שימוש שאנחנו משתמשים בחפץ כדי לעשות משהו לצרכינו. מצוות לאו להנות ניתנו, אלא, מוסיף רש"י, אלא לעול על צווארינו ניתנו. המצוות הם עול עלינו, זה לא להנות ניתנו. אנחנו לא משתמשים בדבר הזה. כשבן אדם נוטל לולב או מניח תפילין, מניח תפילין, בתפילין שהם אסורות עליו בהנאה, אז הדבר הזה, זאת עשיית שימוש בדבר שאסור לי להשתמש בו. אסור לי להנות ממנו. כשאני מניח תפילין, זה לא נקרא שאני משתמש בזה. אני לא משתמש בזה. הדבר הזה, אני חייב בו, אבל זה לא שימוש שאני לוקח אותו לצרכיי. זה לא נקרא שימוש שאני משתמש בדבר הזה לצרכיי שלי. אלו הם, כל מצוות התורה, הם לא צרכיי שלי. הם עול על צווארי. לאו להנות ניתנו. כאן צריך להבין, יסוד הדבר הוא כך. התורה ניתנה לנו כדי לשנות את המציאות שלנו. דהיינו, כדי לעקור מן השורש את המציאות הקיימת, וכמו שאנחנו אומרים בנוסח הברכה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו, פירוש, את חיי שעה שאנחנו היינו חיים לפני שהתורה ניתנה, את אותם חיי שעה לקחו מאיתנו. אותם חיי שעה אנחנו חייבים היינו להשאיר מאחרינו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. והכוונה ממית עצמו עליה זה שהוא, כמובן, לא מדובר פה במוות סופי, כן. ממית עצמו עליה זה הכוונה. את אותם חיים שהם לא בכלל חיי עולם נטע בתוכנו, את החיים האלה צריך להמית כדי לקבל תורה. לקבל תורה פירושו לקבל עול תורה, היינו לעבור ממצב אחד של חיים למצב אחר של חיים. אנחנו עוברים ממצב חיים אחד למצב חיים אחר. אנחנו עוברים מחיי שעה לחיי עולם. בגמרא כתוב, הצדוקים היו אומרים, וספרתם לכם ממוחרת השבת, זה לא מיום טוב ראשון של פסח, אלא ממוחרת השבת זה כמו שכתוב בכל התורה כולה, שבת זה שבת. וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, אז לדידם זה השבת הראשונה אחרי יום טוב ראשון של פסח. אם יום טוב של ראשון של פסח קורה ביום ראשון כמו השנה, אז ממוחרת השבת זה ממוחרת שביעי של פסח. כשמגיעה שבת, מה שנקרא שבת בתורה, שבת, שבת בראשית, אותה שבת, אז ממוחרת השבת שבפסח, אז תספרו 50 יום, ואז אז חג השבועות לעולם יוצא ביום ראשון. ויש דף שלם בגמרא להביא ראיות מפורשות מהכתובים עצמם, להביא ראיות מפורשות כנגד דעתם של צדוקים, שהם טוענים שפשוטו של מקרא זה כדבריהם. אז הגמרא מביאה המון ראיות. בין יתר הדברים כתוב שם בגמרא, רבי יוחנן בן זכאי, שהיה גדול הדור באותו דור, רבן של ישראל, אז כשהוא הורה, כשהוא לימד, אז כשבערך, זה היה הזמן הפריחה של הצדוקים. אז רבן יוחנן בן זכאי לימד את הדין כמו שלימדו חכמי ישראל. ולא היה אדם שעמד כנגדו ואמר לו משהו, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו. ככה הגמרא מביאה. זקן צדוקי שהיה החציף פנים כנגד רבי יוחנן בן זכאי. אתה לא אומר אמת. לא כתוב בתורה כדבריך, כי כתוב בתורה כדבריי. כך אמר לו אותו צדוקי. שאל אותו רבי יוחנן בן זכאי, אולי תגיד לי מה הסיבה שאתה חושב כך? למה אתה חושב כך? למה אתה מתעקש על הדבר הזה? צריכה להיות כאן איזו סיבה, אתה מתווכח איתי רק על פשוטו של מקרא, מה דוחף אותך לחשוב כך? מה מביא אותך לחשוב כך? למה אתה חושב כך? אז הוא אמר ככה, ככה אמר אותו זקן צדוקי, והוא גילה את, כן, הוא גילה את ליבו. אז הוא אמר, משה רבינו אוהב ישראל היה. משה רבינו היה אדם שאהב את ישראל בכל ליבו. והוא ידע שעצרת היא יום אחד. חג השבועות הוא יום אחד. יום אחד בלבד. מה יש לעשות ביום אחד? אז כדי להיטיב איתנו, ברוב אהבת ישראל, אז כדי להיטיב איתנו, אז הוא שם לנו את עצרת תמיד ביום ראשון. כדי שזה יהיה סוף שבוע, נעים, טוב, יפה. כך נוהג אוהב ישראל אמיתי. ככה אמר אותו אדם. זה מה שאמר אותו אדם לרבי יוחנן בן זכאי. הוא גילה כאן, הוא גילה כאן השקפה, הוא אמר כאן, הוא אמר כאן משהו שהוא בעיניו היה יסודי מאוד. יסודי מאוד. התורה באה כדי להנעים לנו את החיים. התורה באה לעשות לנו טוב, לעשות לנו נעים, נעים. ולעשות לנו נעים בחיים שאנחנו חיים פה. ענה לו רבי יוחנן בן זכאי, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אותו אוהב ישראל שלך, למה הוא עיכב אותנו במדבר 40 שנה? 40 שנה. הוויכוח, עוד פעם, הוויכוח כאן הוא לא ויכוח חיצוני, כן, אם משה רבינו היה אהב יותר את ישראל או אהב פחות, או, כן, אין כאן ויכוח, לא זה הנושא, לא זה הנושא. הנושא, הנושא האמיתי, הנידון, הנידון, התורה ניתנה כדי, התורה להנות ניתנה, או התורה לאו להנות ניתנה. התורה בפירוש, בפירוש, התורה לא באה להנעים לנו את חיינו פה. התורה באה לתת לנו חיים אחרים. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה העבירה אותנו, העתיקה אותנו מחיים ששייכים למערכת הנחיית פה למערכת אחרת, לצורת חיים אחרת, צורת חיים שונה. ואת החיים שנחיים פה, את זה אנחנו חייבים להזניח. את זה אנחנו, אם אנחנו רוצים לזכות לדברי תורה, אז את החיים האלו אנחנו צריכים להמית. להמית כפשוטו. זה מובן מאליו שבו זמנית לחיות חיי שעה וחיי עולם זה לא ייתכן. כל מה שאנחנו יודעים על מה שקרה במתן תורה. מתן תורה זה נקרא שאנחנו הובאנו למקום שהמקום הזה הוא מקום שעצם מציאותו מתוך זה, מתוך כך ש שאותו תאיה אמר לרב בר בר חנה, תא ואחווי לך תורה דסיני, בוא ואני אראה לך את הר סיני. זאת אומרת, בוא אני אראה לך את המציאות הזאת שנקראת הר סיני, איך זה נראה אחרי שהתורה ניתנה עליו. מה זה? שמתבוננים בהר סיני אחרי שהתורה ניתנה עליו, אז אנחנו מגיעים למקום שהמקום הזה עצם עניינו הוא התנגדות גמורה לחיים הנחיים פה. כשאנחנו מדברים על מתן תורה, אנחנו מדברים על קבלת עולה של תורה. אנחנו מדברים על קבלת עול. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר. וייחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז יש כאן מה שנמסר, משה רבינו קיבל כביכול מבורא העולם, לומר לבית יעקב ולהגיד לבני ישראל את הדברים הבאים: אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אומר על זה רש"י, כך כתוב במחילתא, אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. לא פחות ולא יותר. ואלה דברי תימה, אלה דברי תימה. איך שייך? מה זאת אומרת? משה רבינו נצטווה, נשלח, למסור לכלל ישראל את כל התורה כולה. בשום מקום לא מצאנו שמבקשים ממנו, מזהירים אותו. משה רבינו כבר דיבר עם בני ישראל. ודיבר, הוא דיבר בארץ מצרים. אף פעם לא הזהירו את משה רבינו לא להגיד פחות ולא להגיד יותר. מה זה? מה זה? מאיפה הוא יגיד יותר? מה? מה יותר? מה יותר? נניח, אולי, משה רבינו, שלא יגיד פחות, אולי, תגיד את הכל. תגיד את הכל בבת אחת. זה ציווי. אבל יותר? מניין? מה זאת אומרת? משה רבינו חשוד חלילה להגיד דברים שלא נאמרו לו? מה זאת אומרת? ואזהרה מיוחדת, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל, לא פחות ולא יותר. מה זה? מה זה? מה זה לא יותר? להלן בפרשת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אשר תשים לפניהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלושה פעמים עד שתהי סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הארוך הוא מוכן לאכול לפני האדם. משה רבינו נצטווה, וזה עקרוני. תמיד, משה רבינו, כשהוא מוסר לכלל ישראל דברים, אז הוא צריך להגיד להם מילתא בטעמה, הוא צריך להגיד להם דבר בטעם. הוא צריך להתאים להם את זה, לבאר להם את זה, לתת להם את זה, כשולחן הארוך הוא מוכן לאכול לפני האדם. אלה דברים של טעם צריכים להיות. דברים של טעם. כאן יש ציווי מיוחד למשה רבינו. לך תגיד לכלל ישראל את הדברים האלה ולא יותר. אל תאמר להם את טעמי הדברים. לא לומר שום טעם. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. זה כנראה פירוש הדברים, אבל אנחנו צריכים להבין מה טעם הדברים, מה העניין בזה, מה דוע, לשם מה באה ההזרה הזאת. למה באה ההזרה הזאת? משה רבינו עצמו, זה ברור כפי הנראה, זה ברור, צריך להיות ברור לכל אחד. זה דבר פשוט. משה רבינו עצמו לא היה בכלל אילו שההר נכפה עליהם כגיגית. גם טכנית הוא היה על ההר. משה רבינו עצמו, בשבילו, עבורו, אליו, אז מתן תורה לא היה בכפיית הר כגיגית. אם אתה מקבל את התורה מוטב, ואם לאו, חלילה. זה לא מדובר על משה רבי. והדברים הם ברורים. וכאן צריך להבין את עיקר הדברים. על הפסוק. אחרי אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וגומר, ואתה, אומר על זה רש"י, כך כתוב, במחילתא, כך אומרים חז"ל, ואתה, אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות. פירוש. פירוש. וכאן באמת צריך להבין. כאן כתוב שהקבלה עצמה, קבלת התורה עצמה, צריכה לבוא בהכרח. היא צריכה לבוא בכפייה. היא צריכה לבוא בקושי. היא צריכה לבוא כדבר שהוא מכוון נגדנו. זה בא לקחת ממנו את חיינו שלנו. הדבר הזה צריך להיות, הקבלה עצמה, קבלת התורה עצמה, צריכה להיות משהו שלוקח מאיתנו את החיים שנמצאים איתנו. אם תקבלו, יערב לכם מכאן ואילך. אחרי שמקבלים, אז הדבר הזה נהיה ערב, אבל הערבות הזאת, היא כבר שייכת למערכת חיים יותר גבוהה. היא כבר שייכת למערכת החיים של בחיי עולם נטע בתוכם. אלו הם טעמים חדשים. אלו הם חיים אחרים. שם כבר טועמים טעם אחר. אם תקבלו, יערב לכם מכאן ואילך. ההתחלות הן קשות. אם משה רבינו היה מגלה את טעם הדברים, למה כביכול בורא העולם רוצה לתת לנו תורה? אם משה רבינו היה מגלה לנו את הפרשה הזאת כדרך ש... כדרך שמשה רבינו גילה ולימד את כלל ישראל את כל פרשיות התורה. דברים בטעם, דברים כשולחן ערוך ומוכן לסעודה. דברים בטעמם. כן. אילו משה רבינו היה בא אלינו ומגלה לנו מה צפוי, מה יש, מה עתיד להגיע אלינו, מה הם הדברים שאנחנו עתידים לקבל כשנקבל תורה. אז צורת קבלת התורה הייתה בהתלהבות, בשמחה. ודאי, ודאי. קבלת התורה הייתה צריכה להיעשות בהכרח. היא הייתה צריכה להיעשות באופן של כפייה, באופן של כפה עליהם הר כגיגי. כך הייתה צריכה להיות קבלת התורה. להבין, כשאנחנו עסוקים, אנחנו מכינים את עצמנו לקבלת התורה. אנחנו לא יכולים להכין את עצמנו לקבלת התורה, כלומר להכין את עצמנו לדברים הטובים שאנחנו כבר יודעים שישנם בתורה. אנחנו צריכים מחדש לקבל עלינו את העול של תורה, את אותם דברים שאנחנו עדיין לא יודעים את הטעמים שלהם, אותם דברים שאנחנו צריכים עוד משהו בחיינו שלנו להמית כדי להשיג את הטעם שלהם. זאת קבלת עול, זאת נקראת קבלת תורה, קבלת עול תורה. קבלת עול תורה פירושה זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא מי שממית עצמו באוהלי החכמים, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם. אדם כי ימות באוהל. לקבל תורה פירושו, לקבל תורה פירושו לסלק, להפקיע, כן, לסלק מעצמנו, או לסלק את עצמנו מאותם חיים קודמים. להיכנס למערכת חיים חדשה. עד כמה שכבר יש לנו טעם בתורה, עד כמה שאנחנו כבר נהנים וטוב לנו איתה, את זה, לא את זה אנחנו צריכים לקבל. לקבל תורה, צריכים לקבל את ה... תמיד אנחנו צריכים לקבל את בחינת העול של תורה. כל מה שמוכר לנו, כל מה שאהוב עלינו, כל מה שאנחנו כבר יודעים ומכירים, לא זאת הכוונה. כשאנחנו צריכים לקבל תורה, אנחנו צריכים לקבל תורה תמיד. בכל יום ויום, כתוב. זה התנאי הראשון. הדברים, המילים הראשונות שנאמרו בפרשת קבלת התורה. המילים הראשונות. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. אומר על זה רש"י. ביום הזה בראש חודש, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. כל יום שהוא היום הזה, זה יום של קבלת תורה. הדבר הזה נאמר לנו עוד שבעה ימים לפני שנתקבלה התורה, בראש חודש. התורה ניתנה בזין סיוון. זה נאמר לנו עוד בראש חודש, עוד הרבה הרבה לפני שקיבלנו תורה. בסוף התורה כתוב, היום הזה נהיית לעם, שיהיו בעיניך כאילו היום באת בברית. זה אני שומע. זה כתוב בסוף התורה, זה כתוב בסוף פרשת כי תבוא. יהיו בעיניך כאילו היום באת בברית. זה נאמר אחרי שכל התורה התקבלה. אבל מה זאת אומרת? ביום הזה באו מדבר סיני, ביום הזה יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. מי ניתנו? מה ניתנו? על מה מדובר? על מה מדובר? שום דבר עוד לא ניתן. מה זה יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו? יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו, הכוונה, זהו התנאי הראשון איך אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו כמקבלי תורה? כך אנחנו מעמידים את עצמנו כמקבלי תורה. אנחנו מעמידים את עצמנו כך שהדברים האלה שאנחנו מקבלים עכשיו, הם יבואו במקום החיים הנחיים שלנו. וכל יום הזה שאנחנו חיים, אז אנחנו צריכים לוותר, כן? לסלק משהו מחיינו שלנו, ולהחליף את זה בחיי עולם. כל יום יש לו את חייו שלו, כל יום יש לו את אלו הם החיים הנחיים של היום הזה. החיים הנחיים של היום הזה, הזה, היום של מחר או היום הזה של מחר, הזה זה הכוונה הנוכח, היום הזה, היום הנוכח, היום שאני נמצא בו כאן ועכשיו. היום הזה באו מדבר סיני, כל יום הזה, כל יום נוכח, אנחנו מגיעים לקבל תורה. בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. פירוש, כך בצורה כזאת מקבלים תורה. לקבל תורה פירוש, להמיר את אותם חיים שחייתי קודם, אני כעת אני מקבל חיי עולם. זה פירוש המילים, קבלת עול תורה. אני מוותר על החיים הנחיים כדי לקבל תורה. אם אני לא מוותר, אני לא מקבל תורה. גם אם אני נהנה הנאה, נפלאה מאוד מדברי תורה. אבל לקבל תורה, כל ההנאות האלה הם אחרי שקיבלנו. כל מי שרוצה להעביר את עצמו, להעתיק את עצמו, מחיי שעה לחיי עולם, צריך לקבל תורה מחדש. במעשה בראשית, כתוב בבריאת היום השלישי, כתוב שבורא העולם אמר, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי למינו. כך אמר הבורא. ובפסוק כתוב, תוצא הארץ, עץ עושה פרי למינו. אומר על זה רש"י, חז"ל, הארץ לא עשתה כפי הציווי. הציווי היה עץ פרי עושה פרי, והיא לא עשתה כן. היא הוציאה עץ עושה פרי, אבל לא עץ פרי עושה פרי. הציווי היה, בורא העולם ציווה שהעץ עצמו יהיה טעמו כטעם הפרי. כלומר, בעץ עצמו נוכל, יוכל אדם לטעום את הטעם של הפרי. את הטעם של הפרי שצריך לצאת מזה. והארץ לא עשתה כן. הארץ השאירה את העץ. עץ, אבל הפרי, העץ עושה פרי. אבל העץ עצמו הוא לא פרי. מה תוכן הדברים? מה כאן הוויכוח? מה מדובר? מה הנושא? אז גם זה מתבהר בדברי המהר"ל. ב ולשון התורה, מעשיו, מצוותיו של אדם, נקראים פירות. והאדם עצמו הוא עץ שפירותיו הם המצוות. אותם מעשים שבן אדם עושה, אבל הם פירות האילן. האילן עצמו נושא בתוכו את כל כוחות החיים, והאילן הזה עושה פירות. האילן הזה שנקרא אדם, עץ השדה, גם הוא עושה פירות. בלשון התורה, מצוות נקראים פירות. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. אדם אוכל את פירות מעשיו. המצוות נקראים פירות. עומק הדברים, אילו היה בעץ עצמו, בהעתקה למה שנקרא מצוות, הכוונה, אילו בעשיית המצווה היה הטעם של הפרי שיוצא מזה, אז לא הייתה שום עבודה בעשיית מצוות. כולם היו רצים לעשות את המצוות. המצוות נחשבות עבודה שמגיע עבור השכר, משום שאין לנו שום תפיסה בטעם של הדברים. כל המעשים שאנחנו עושים, מעשי המצוות, אלו הם מעשים כבדים, אלו מעשים בלי טעם. אין לנו שום טעם, אנחנו לא תואמים שום טעם בהנחת תפילין. הטעם היחידי שאנחנו תואמים בהנחת תפילין, בזה שאנחנו מקיימים את רצון הבורא. אבל הפעולה עצמה, זאת פעולה שהיא, אין לנו בטעם. אילו היינו יודעים, או אילו היה טעם העץ כטעם הפרי, אז עצם הפעולה, אדם נוטל לולב, מחזיק בידיו לולב עם ארבעת המינים, לולב וכל מיניו. אילו האדם היה תואם אפס קצה מהשכר שמונח בפעולה היבשה הזאת, אפס קצה, אז האדם היה רץ, מזניח הכל, עוזב הכל, רץ לקיים את המצווה. שום ניסיון לא היה בזה. שום עבודה לא היה בזה. ודאי שכולם היו עושים את זה. אילו היו תואמים את הטעם. טעם העץ איננו כטעם הפרי. אילו היה טעם העץ כטעם הפרי, אז הכל כבר היה מונח בעץ. מבינים, כן. מי שמתבונן מבין, כן. שהדברים האלה באים ביחד. עץ ופירות זה אדם ופירותיו. אדם ומעשיו. אדם ומשהו. חיי עולם נטע בתוכנו. כביכול בורא העולם נטע בתוכנו חיי עולם. נטיעה הזאת לשון שנאמרת על עצים. חיי עולם נטע בתוכנו, אבל זה נטוע. אילו היה טעם העץ כטעם הפרי, היינו תואמים היום את טעמם של חיי עולם. אין לנו את זה. טעמם של חיי עולם עתיד להתגלות אך ורק, היום לעשותם, מחר לקבל שכרה. אבל עד מחר אנחנו צריכים להאמין שהשכר האמיתי הוא שמור, הוא נמצא. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אילו היה משה רבינו מגלה לכלל ישראל משהו מהטעם שבורא העולם מבקש לתת לנו תורה, אז התורה לא הייתה ניתנת בכפייה. ולא זאת הייתה הכוונה. המכוון לא היה שהתורה לא תינתן בכפייה. המכוון היה שהתורה תינתן באופן. כפייה זה הכוונה. זה משהו שבא, כן, פועל. יש כאן מין פעולה שנעשית, אבל היא באה כנגדי. זאת אומרת, אני מתנגד לה באופן טבעי. המצב הבסיסי הוא שאני מתנגד לדבר הזה. אני צריך לכופף את עצמי כדי לעשות את הדבר הזה. אני עושה את הדבר הזה לא מתוך רצוני שלי, אלא מתוך רצונך שלך. אני עושה את הדבר הזה בעצם, בעצם, משום שאני יודע שאני מוכרח לעשות את זה. אבל במצב העכשווי, במצב שאני נמצא בו כעת, אז הדבר הזה לא מתאים לחיי. הדבר הזה יהיה מתאים לחיי אחרי שאני אקבל את זה. כשאני אקבל את זה, אז ביחד עם הקבלה הזאת, אז יחול בי גם החיי עולם נטע בתוכי. האופן, האופן איך שהתורה צריכה הייתה להינתן. כך, כך גזרה חוכמתו. התורה הייתה צריכה להינתן כך, בכפייה. תמיד, תמיד, כל מצב של קבלת תורה, זה מצב של משהו, כן. כל קבלת תורה צריכה להמית משהו מהחיים הנחיים עכשיו, ובכלל הקבלה הזאת, אז אנחנו עוברים לטעמים ולחיים של חיי עולם נטע בתוכם. הדברים ברורים. אילו משה רבינו היה מגלה משהו, כן, מגלה לכלל ישראל מה צפוי, מה עתיד להיות, מה הם הטעמים, אותם טעמים, אותם הנאות, אותם דברים נפלאים שהם משהו מחיי ממה שנמצא רק בחיי עולם ולא בחיי שעה. אותם דברים שהם אלה הם הטעמים האמיתיים, הטעמים של החיים באמת. כל מה שאנחנו מכירים, כל מה שאנחנו יודעים בתוך המערכת הזאת, דהיינו, בתוך המערכת של חיי שעה שאנחנו חיים, בתוך המערכת הזאת, אין לנו את הטעמים, אותם טעמים שהם טעמים שהם, שבן אדם יכול כל הדברים שאנחנו חיים אותם פה, שאנחנו חווים אותם פה, כל הדברים שמהנים אותנו פה, זה אורך הזמן, הוא אורך הזמן של ההנאה האמיתית, הוא מקסימום רגע, מקסימום. והדבר מתיישן והולך והופך להיות שום דבר. זה מתבזבז, זה מפסיק להיות. זה מאבד את הטעם. כשמתרגלים זה קצת יותר, אז זה כבר מתחיל להיות לזרה. כשמתרגלים לזה עוד יותר, אז כבר באמת רוצים לברוח מכל הדברים האלה. זאת אומרת, אותם הדברים שרדפנו אחריהם, בכל הכוח, לפני זמן לא רב, אז הדברים האלה הופכים להיות דברים שאנחנו כעת בורחים מהם בכל הכוח. הדברים ידועים. כן. כולנו חיים פה. אם תקבלו, אז התורה מבטיחה יערב לכם מכאן ואילך. וכשהתורה מבטיחה את אותו יערב לכם מכאן ואילך, אז היערב לכם הזה הוא סוד חיי עולם נטע בתוכן. היערב לכם הזה זה דבר שאנחנו עדיין לא טעמנו אותו אף פעם. אותו יערב לכם שהתורה מבטיחה, אם תקבלו עליכם, שכל ההתחלות קשות, כל קבלה שאנחנו מקבלים, אז אנחנו מקבלים עלינו דבר, דבר שמצב החיים שלנו מתנגד לו. ואנחנו מקבלים כאן משהו באופן מסוים, צד מסוים, בצד מסוים של כפיית הר כגיגית. כל קבלה שאנחנו מקבלים, אנחנו חוזרים שוב להר סיני. שוב להר סיני. ואנחנו מרגישים שכאן המקום הזה, את המקום הזה מקיפים עקרבים וחמורים גדולים. אני לא הזכרתי את הלבנוניות שלהם, את העובדה שהם לבנים, לבנים. הצבע הלבן גם הוא, הצבע הלבן נקרא הצבע הפשוט, הצבע הלא מורכב. הצבע הלבן הוא לא צבע אנושי. כל הצבעים הם הרכבות. כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. אם ניקח, ניקח משטח שהוא צבוע בכל הצבעים כולה. יש בו כל הצבעים כולה. ואנחנו נסובב אותו במהירות שלא נצליח לקלוט שום פרט, שום צבע מסוים. אז מה שיראה לעינינו זה יהיה צבע לבן. צבע לבן. צבע לבן זה צבע הרקע של כל הצבעים כולם. כל הצבעים כולם הם על גבי לבן. על גבי לבן. שחור זה הצבע החזק ביותר. אבל כל הצבעים כולם הם תולדות, כולם נמצאים באיזה מקום שהוא בין לבן ושחור. כל הצבעים כולם הם על גבי לבן. הר סיני הוא מקום שהמציאות שם היא פשוטה ולא מקבלת צורת אדם. היא מתנגדת. אדם שיכנס לשם מתחייב בנפשו. כל מי שרוצה לבוא לשם, צריך לבוא לשם אך ורק כדי לקבל תורה. הצורה האמיתית של קבלת התורה, כך זה היה אז וכך זה לדורות עולם, לדורי דורות, כך זה, קבלת תורה, עניינה תמיד קבלת עול, עניינה תמיד עוד המתה, כן? עוד אדם כי ימות באור. כל המשים על ליבו, לשון הרמב״ם בפרק ג' מהלכות תלמוד תורה, כל המשים על ליבו שיעסוק, לא, סליחה, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, רק אלא במי שממית עצמו עליהם, ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו, התורה נקנית במיעוט שינה, ולאפפף תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שמימית עצמו באוהלי החכמים. כל מי שרוצה לקבל תורה, אין דרך אחרת. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כל אדם שלא פורש מצורת חיים אחת ועובר לצורת חיים של חיי עולם נטע בתוכנו, שיהיה אפילו במשהו, אין לו שום נגיעה בקבלת תורה. הוא לא נוגע, לא פוגע ולא נוגע במה שנקרא זמן מתן תורתנו. הוא לא מתעסק בכלל בלקבל פרשה הזאת, פרשת קבלת התורה, יוצאת מן הכלל, יוצאת מכלל כל הפרשות, שמשה רבינו נצטווה להגיד יותר, דהיינו לבאר טעמי הדברים, לפרוס את הדברים כשולחן ערוך ומוכן לסעודה, לפרש את טעמי הדברים. התורה צריכה להתקבל באופן כך, כך, עץ, בלי טעם. מי שמקבל תורה, מי שמקבל תורה כפי שהיא, זאת קבלת התורה. זאת קבלה. אני, כדי לקבל, צריך לכופף את עצמי, לבטל את עצמי. אני צריך, כן, למסור את חיי שלי כדי לקבל תמורתם חיי עולם. זאת התורה. זה הדבר שאותו רצינו לבאר היום. בדרך כלל טועים בהבחנה הזאת. נדמה משום מה שלקבל תורה זה הכוונה, כן. צריך תמיד לזכור, מצוות לאו להנות ניתן. זה לא ניתן לנו. זה לא ניתן לנו. כן. זה לא ניתן לנו לשפר לנו את חיינו. דהיינו, לשפר לנו את חיינו הנחיים פה. לא לשפר את חיינו. לקחת מאיתנו את החיים הנחיים פה, ולתת לנו איכות אחרת, לתת לנו מציאות אחרת, לתת לנו חיים אחרים. חיי עולם נטע בתוכנו. וחיי עולם לא באים בכלל ביחד עם חיי שעה. אני אחזור פה על לשון רשי בסנהדרי, שכבר הזכרנו אותו הרבה פעמים פה. הגמרא מביאה פסוק. הגמרא מביאה פסוק במשלי, כתוב, נפש עמל עמלה לו, כי עקף עליו פיהו. אז הגמרא אומרת, הוא עמל במקום זה, ותורתו עומלת לו במקום אחר. אומר על זה רשי, לשון נפלא מאוד. תורתו עומלת לו במקום אחר, שהיא מתחננת לפני קונה, ומבקשת למסור לאדם זה טעמי תורה וסתריה. וכל כך למה? מפני שכפף עצמו על דברי תורה. כשבן אדם מתכופף לקבל תורה, אז התורה מבקשת אותו. התורה מחפשת אותו. התורה מתפללת להיות יחד איתו. התורה כביכול מבקשת מאת קונה להימסר לו, לאדם הזה, לגמרי. טעמי תורה וסתריה. כן. טוב, אנחנו חייבים לסיים. השם יעזור לנו שנזכה לקבל תורה כראוי, כולנו יחד בתוך כל כלל ישראל כולו.